זה שורה 6. ואמר רבי ירמיה ואיתימה רבי חייא בר אבא. מה זה ואיתימה? מה? אי ואם תאמר, אי, אי זה אם. תאמה, תאמר, ואם תאמר, אם יש לך קושיה, זה, שזה לא יכול להיות רבי ירמיה, אז יש מקום לומר שזה רבי חייא בר אבא. כן, תרגום של תורה. מעניין שבמסכת מגילה עוסקים בשאלת התרגום. מה זה התרגום? זה נגזרת של המקור. נכון? תרגום זה לא המקור, זה נגזרת של המקור. ומה זה מגילת אסתר? לא, זה נגזרת של המקור. זה אסתר פנים. זה אסתר פנים. לא, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה שם, לא נגלה. אז זה תרגום. זה כי זה לא הדבר המקורי. אתה לומד בשפה אחרת מהמקור, זה כבר עולם אחר. אם אתה תקרא את התורה בארמית, אתה תבין אותה אחרת לגמרי. מה פירוש המילה ברא בעברית וברא בארמית? בחוץ. ומה זה ברא בעברית? לתת כוח, לא? לא? מלשון כוח. בר. בר, כן, בריא.
בר זה משהו אחר.
מה זה משהו אחר לחלוטין? אל תגיד סתם.
בר זה נקי.
ומה זה נקי? נקי ממה שמחליש אותו. לעמוד על בוריו. בוריו שהתברר, התברר מן הקליפות. כן, אבל ההפך, זה האוכל מתוך פסולת. ובארמית זה הפסולת מן האוכל. זה בדיוק ההפך. אתה מבין? אותה תורה, אתה מבין אותה בהקשר אחר לגמרי. גם מבחינה אסוציאטיבית, המילים מתקשרות אחרת. ברור, אז התרגום זה נגזרת, ברור. ודאי. יש לנו שני ספרים בעברית, שני ספרים בארמית. יש לנו תורה שבכתב בעברית, תורה שבעל פה בעברית, משנה. יש לנו הסבר לתורה שבעל פה, זה בארמית, זה התלמוד. יש לנו הסבר לתנ"ך בארמית, זה הזוהר. זה גם בארמית. תרגום של תורה. אונקלוס הגר אמרו, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו. מי זה יונתן בן עוזיאל? תלמידו של הלל. מפי חגי זכריה ומלאכי. זה יכול להיות? קרונולוגית זה לא מסתדר. ובסון מפי? כלומר, זה מסורת. יש מסורת של נביאים שמגיע עד יונתן בן עוזיאל כיצד לתרגם את התורה. כן. עכשיו, יוצא לפי זה ש... האם לפי הגמרא יש תרגום יונתן על התורה? לפי מה שקראנו כאן, תרגום של תורה זה אונקלוס, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל. עכשיו, יונתן בן עוזיאל. עכשיו, יש לנו במקראות גדולות, יש לנו תרגום יונתן על התורה. ראיתם את זה?
נכון.
אז זה בלוף.
זה
אחת ההוכחות, זה לא רק זה. אפשר להוכיח גם מתוך התרגום. זה מישהו אחר, יותר מאוחר, שכבר הכיר את האסלאם כנראה. מה, יונתן בן עוזיאל על התורה? לא, זה לא יונתן בן עוזיאל, זה סתם. האמת היא, זה לא אשמתה. כי זה תרגום, זה תרגום ירושלמי. ראשי תיבות, תו יוד. תרגום יונתן, ראשי תיבות, תו יוד. אז בגלל תו יוד, תו יוד, פתחו ואמרו תרגום יונתן. כן. לא, בסדר, אבל התרגלו. מישהו שאל את החבר שלו, תגיד, מה זה תו יוד? הוא אומר, תרגום יונתן. אז הוא יפה. בלביאים זה באמת יונתן בן עוזיאל. נבדוק מה אומרת הגמרא על זה, לכתובים. ונזדעזעה ארץ ישראל. 400 פרסה על 400 פרסה. כמה זה פרסה? 4 קילומטרים. אז מה זה 400 פרסה? אז מה הגודל של ארץ ישראל? 1600 קילומטר על 1600 קילומטר. מה זה מסתדר? למה לא? מי? לא נסתיר ממך דבר. מוחמד. אז ההתקרבות המקסימלית של הפרט אל הים התיכון יש 1600 קילומטר. ומתעלת סואץ, שזה הקצה של הנילוס, ועד המפרץ הפרסי, 1600 קילומטר. וזה מסייע לשיטתו של הרב ישראל אריאל, לפיה הפרט הוא כל כולו הגבול של ארץ ישראל. אף על פי שיש לי הרבה קושיות על השיטה הזאת, אבל פה יש לנו דוגמה לזה. אלה זה 400 פרסה. על 400 פרסה, מה אתה רוצה? אז מה?
אז נסכים לקשולש,
בסדר? אתה רוצה, אתה יכול לעשות ככה. אתה יכול לעשות הקצה הזה עד כאן, ומהקצה הזה עד כאן. אז זה כבר יותר קצה. אבל גם כן יוצא 1600, אבל יוצא ב-X כזה נעור. גם זה יכול להיות. יכול להיות שאתה יכול לעשות גם את הים התיכון, הרי גם בים יש חלק של זה.
סליחה, כל דבר, הקצה הצפוני זה כבר בטורקיה?
כן. מה שנקרא הסנג'ק של אלכסנדרה.
עד 1600.
אבל זה ביטויים אגדיים, אתם לא חייבים לעשות את זה דווקא גיאוגרפי. זה אגדי. יש משמעות טיפולוגית, כן, ודאי. גם על ארץ מצרים. גם ארץ מצרים. כתוב שארץ מצרים אסור לגור בה 400 פרסה ל-400 פרסה. כך כתוב הרמב"ם. טוב, ארץ מצרים אפשר יותר להבין. כן, מאלכסנדריה עד אסואן. יש לנו בערך את ה-1600 קילומטר האלה. טוב, אז נזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה ל-400 פרסה. מהתרגום. הוא תרגם את הנביאים, ואז הייתה רעידת אדמה. על זה שהוא כתב את התרגום. שהוא אמרו. נכון? כתוב לא כתבו, אלא כתוב אמרו. מה? אמרו כתוב.
למה? אם הוא אמרו,
זה לא כתב. יכול להיות שהוא גם כתב, אבל עצם אמירת התרגום זעזעה את ארץ ישראל. לא, מפי, לא שחגי ישראל ומלאכי תרגמו, כן? הם לימדו איך לקרוא, איך להבין. הוא עשה מזה תרגום, זה הכוונה. כי אם לא, אז למה אתה קורא לזה תרגום ינתן? תקרא לזה תרגום חגי. אלא הכוונה, הוא למד תורה אצל חגי ישראל ומלאכי או אצל תלמידיהם, ומתוך זה הוא הגה תרגום לנביאים. בסדר? והתוצאה הייתה זעזוע. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה? שגילה סתרה היא לבני אדם. כלומר, הוא עשה משהו נורא, ואתה הוא גילה סתרי תורה. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתרה היא לבני אדם. מה הפחד? זה להפחיד כמו משהו, זה אני. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודיך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל. כלומר, יש בתרגום של יונתן משהו שמונע מחלוקת, ודווקא על זה היה זעזוע, מסביר הרב קוק, כי היה עניין שתהיה מחלוקת.
תגידי מי?
הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מחלוקת, ויונתן בן עוזיאל מנע את המחלוקת. השאלה היא איזו מחלוקת מדובר, ומה, יכול להיות, כן? טוב. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. יצתה בת קול ואמרה לו, דייך. למה? מה הייתה מה? משום שהיא בקץ משיח. כתוב שם בספר דניאל, בדיוק, זה מוגזם כבר, אל תגלה את זה. מה קרה? כתוב עם דניאל בביטוי, נכון? כן, כמה ספרים יש בתורה? בתורה? 5. יפה, כל הכבוד. בנביאים? בנביאים? 8. כן? נביאים ראשונים 4, נביאים אחרונים 4. נכון? שהם יהושע שופטים שמואל מלאכים, וישעיה ירמיה יחזקאל 13. נכון, זו החלוקה הנוצרית שחילקה אותה. אנחנו אומרים ספר אחד. כן, ישעיה ירמיה יחזקאל 13, סך הכל 8. אם יש 24 ספרים בתנ"ך, אז כמה נותרו לכתוב? כל הכבוד. חישבת את זה לבד? או שידעת את זה מראש? טוב, בקיצור, תצא גדול בישראל. עכשיו יוצא 11 ספרים, נשארו לי כתובים. מה יש בכתובים? 5 מגילות. אז כמה נשאר לנו? 6, נכון? עכשיו, יש ספרי אמת, נכון? יוב משלי תהילים. הם ספרי אמת? נשאר לנו 3. שהם? דניאל. עזרא נחמיה, שזה נחשב ספר אחד של חז"ל, נקרא ספר עזרא. ודברי הימים. טוב, יש לכם כל התנ"ך. עכשיו, אם כן, כתובים. כן, דניאל זה בכתובים, רצה לגלות, בגלל שיש קץ משיח, לא. עכשיו, עד כאן הברייתא. מכאן ואילך שאלות. ותרגום של תורה, ומכילו סגר, אמרו. באמת. אמר רב איקה ברבין, אמר רב חננאל, אמר רב, מה יכתיב? ויקראו בספר תורת האלוהים מפורש בשום שכל ויבינו במקרא, פסוק בנחמיה. ויקראו בספר תורת האלוהים, זה מקרא מפורש, זה תרגום. אם כן, מה אתה רואה? שכבר בימי נחמיה כבר היה תרגום. אז מה אתה אומר שהוא מקלוס תרגם? ושום שכל אלו הפסוקים. מה זה הפסוקים? איפה להפסיק? כן, זה סוף פסוק, מה שנקרא. לא, לא, זה סוף פסוק, זאת אומרת, איפה להפסיק? ויבינו במקרא אילו פסקי טעמים. מה זה פסקי טעמים? איך לנגן? מה? ויבינו גרמו לאחרים להבין. יש שאתה מבין ויש אתה מבין אחרים. למשל, מבין פתאים. כזה הוא נקרא מבין פתאים, כלומר נותן בינה לפתאים. אז ויבינו במקרא אילו פסקי טעמים. וזה באמת נכון, מי שקורא תורה עם טעמים, יש לו הבנה אחרת בפסוק ממי שקורא בלי טעמים. כן? כי הטעמים אומרים מתי להתרגש, מתי להשתעמם, מתי להיות תקיף, וכולי. יש כל מיני ביטויים בטעמים שמראים על הדבר. זמן, הרבה דברים יש בטעמים. לכן הוא אומר כאן, ויבינו במקרא אלו פסקי טעמים. ואמרו אלה, ויש אומרים, אלו המסורת. מה זה מסורת? אז מה זה קשור לקריאת התורה? מה זה קשור? מסורת בקריאת התורה. כתיב וקריא למשל, או מה עוד? כמה פעמים מילה מסוימת חוזרת בכתוב? ומתי? נכון? חשבונות כאלה. אם זה מלא וחסר. מה?
מסורה.
זה כמה מסורה. זה משהו. כן, בדיוק הדברים האלה. עכשיו, אם כן, אנחנו רואים שכבר בימי נחמיה היה דבר כזה. אז מה אתה אומר שאונקלוס ויונתן תרגמו את התורה? ואת הנביא שכחו וחזרו ויסדו. גם בימינו זה כך, כן? עד שיצא תנ"ך מדויק בימינו, כמה זהה איזנו, כן? עד שיצא תנ"ך פויר ותנ"ך קורן ועד היום הזה יש ויכוחים על כל פסיק ופסיק וכל פתח פתח וכו', נכון? זה מלאכה מיוחדת. אפילו רויר, שתי מהדורות, אחת במוסד הרב קוק ואחת במהדורת חורב של התנ"ך עם הכתר. לא, הם לא אותו דבר. וגם באוניברסיטת בר אילן, עכשיו יש מישהו שעובד על זה. קיצור, לא נגמר. שכחו, חזרו. אמרו. אבל כתוב מפי. כן.
למה?
כן. רבי יהושע. רבי זה רבי יהושע עם הרבה אחרי נחמיה, לא? עד כמה שאני מבין. בסדר, אז אין פה שום חידוש. אז אתה אומר, אתה קורא את זה רטרואקטיבית ככה, אחרי שקראת בגמרא שחכום וחזרו ויעזרו, אתה מבין שאמרו מפי, אין הכוונה שהוא חידש את זה. בסדר? בסדר, אבל זה בגלל שאתה קראת את ההמשך, שאתה אומר את זה. או שאני קראת את ההמשך. נחם יחד. אל תגיד אותי. לא, 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 לא. קראת בעזרא או בנחמיה? כן, פסוק חט. חט חט. בעמוד 1261. לא, לא איתי, מה מדפיס? מילנה, שלרגע אחד יתהפך בקברו. טוב, עכשיו מתחילה שאלה רצינית מאוד. מה ישנה דאורייתא דלא הזדעזעה והדנביא הזדעזע? כלומר, למה התורה לא הזדעזע? למה לתרגום התורה לא היה זעזוע, אבל לתרגום הנביאים היה זעזוע? מה? מה ההבדל? זה בפני השאלה של הגמרא. כן? דאורייתא מפרשה מילתא. כלומר, בתורה הדברים מפורשים. כלומר, גם בלי תרגום, הפסוקים מבינים, מובנים לכל דובר עברית. מי שהעברית היא השפה שלו, והוא קורא בחומש, אין לו קושי. הוא מבין את מי מה מדובר. כמעט תמיד. כן? אבל נביאי, איקא מילי דמפרשה, יש דברים מובנים, ואיקא מילי דמסתמא, יש דברים סתומים. דכתיב, למשל, הפסוק הזה, ביום ההוא, יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון. אז מי זה אותו עד הדרימון? ומה זה אותו מספד? ומה זה בקעת מגידון? לא מובן. איפה זה בקעת מגידון? מגידו, נכון? נכון. אגב, בכתבים האסקטולוגיים של הנוצרים, הם עושים מגידו משהו,
ארמגדון.
כן, ארמגדון, אני קורא לזה. מה זה ארמגדון? זה הר מגידו. כן, ארמגדון. של אחרית הימים, כל מיני תיאורים משיחיים, אפוקליפטיים וכו'. כן, מה שיהיה, הנוראים, מלחמת גוג, והרשעים יישרפו, וזה... ושמע, ביום של ארמגדון. אז זה הר מגידו. במילים מפחידות כאלה. אז... עכשיו, מי זה הדרימון? לא, הדרימון זה לא אחאב. הדרימון בן תברימון היה ארמי שהרג את אחאב. הוא משך בקשת והרג את אחאב, נכון? ואיש אחד משך בקשת את רוב, ופש! הרג את אחאב. עכשיו, השאלה היא, איפה זה היה? זה היה ברבות גלעד. בגולן, זה היה. מה? זה היה ברמות גלעד. אז זה לא במגידו. כך שגם הקורא שיודע את הטיפורים האלה, יש לו קושי, הוא לא מבין מה זה עד הדרימון בבקעת מגידון. ואמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהיקרא, אלמלא התרגום של הפסוק הזה, מהתרגום יונתן, לא ידענה מה היא כאמר. לא הייתי יודע מה המשמעות. ומה המשמעות? מה כתוב ביונתן? הנה, ביום ההוא יסגה מספדה בירושלים. כלומר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים. כמספדה, כמספד, דאחאב בר עומרי דקטל יתה עד הדרימון בתברימון. כמספד של אחאב בן עומרי, שהרגו עד הדרימון בתברימון ברמות גלעד. וכמספדה דיושיה בר עמון, כמספד של יושיהו מלך יהודה בן עמון, דקטל יתה פרעו חגירה בבקעת מגידו, שהרגו פרעו נכו בבקעת מגידו. מה החידוש האדיר שיש כאן? כלומר, שלא מדובר על מספד אחד, אלא על שני מספדים. וזה אלמלא שיונתן בן עוזיאל תרגם את זה, אז הייתה מחלוקת בישראל, והוא תרגם את התרגום הזה כדי שלא תהיה מחלוקת בישראל. יפה. מה? זה המספד ירושלים, שהרפו כתב על הרצל, שם הוא מסביר את זה. שבעצם יש שני צדדים למלכות. יש מלכות העוסקת בחומר, יש מלכות העוסקת ברוח, וזה יוסף ויהודה, או ישראל ויהודה, וזה חשוב, לכל אחד יש תפקיד, ואם כל אחד מבין שגם לשני יש תפקיד, אז לא תהיה מחלוקת. אבל זה חשוב שתהיה מחלוקת. כי אם כל אחד מבין שיש לשני תפקיד, אז הוא לא ימלא את התפקיד של עצמו אותו. לכן הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה מחלוקת בישראל, כדי שההיסטוריה תושלם. יונתן בן עוזיאל חס על עם ישראל, רצה למנוע מחלוקת, אמר להם, תדעו לכם, זה שיש צד חומרי וצד רוחני, דתיים וחילונים וכדומה, כל זה זה הכרחי לצורך אהבת הגאולה. אם הייתם מבינים את זה, אתם יכולים להגיע לגאולה יותר מהר. זה הכוונה שהוא רצה שלא תרבה מחלוקת בישראל, זה היסוד של דברי הרב קוק שמה על הרצל. כן. עלמא, אני פה כדי לשמוע. בין יהודה ליוסף, בין רחל ולאה. רחל ולאה.
כן, אבל יהודה זה בעצם זה רחל.
נכון.
שזה לא בדיוק רחל ולאה, זה חלוקה אחרת. אז מה משמעות א', מתי זה התחיל, זה התחיל, וב', של יהודה ובישראל, גם היסטורית וגם דתית?
הוא עושה שאלה גדולה שאלת לי, אבל נגיד לך באופן פשוט וסכמטי ביותר, דתיים חילונים.
דתיים וחילונים.
דתיים ולאומיים. זאת אומרת, הציונות החילונית נכונה על ידי הרב קוק בשם יוסף, והדתיות הישראלית נקראת יהודה. תרגיל.
אבל זה התחיל, זה התחיל בימי דגות.
בנימין הוא דתיות.
בימי דגות פעם התחילו להבחין
בימי. אבל בימי דוד אתה רואה שיש שם משהו אחר. יש יהודי בשם שבע בן בכרי. והוא משבט בנימין. והוא מגורם לחלק את העם בשני חלקים, יהודה וכל שאר השבטים כולל בנימין. עכשיו כתוב בספר בראשית, ונפשו קשורה בנפשו. זאת אומרת שהנפש של יעקב קשורה בנפש של בנימין. זאת אומרת שהגורל ההיסטורי של בנימין קובע את הכיוון של כל ההיסטוריה של עם ישראל. ולכן יוסף ויהודה מוכנים להרוג אחד את השני על בנימין. כי אם בנימין ילך מיוסף, אז ההיסטוריה תהיה ההיסטוריה של העם היוספי. ואם בנימין יצטרף ליהודה, אז ההיסטוריה תהיה ההיסטוריה של העם היוספי. ואז כל אחד רוצה למשוך את בנימין אליו. היסטורית, למעשה, כשהייתה חלוקת הממלכה, בנימין יצטרף ליהודה. וזה מה שגרם שעשרת השבטים עבדו מן העולם ושנשאר שבט יהודה. כי מעניין מאוד, כש... איך קוראים לו? אחיה השילוני קורע את המעיל שלו ל-12 חלקים. אז הוא נותן חתיכה אחת, נותן למלך ישראל. אומר, הנה, קח את זה, זה שלך, זה שלך. אתה מוכן? הוא נותן לשלמה, הוא נותן לירובעם, אתה צודק. הוא נותן לירובעם 10 חלקים, הוא תיקח 10 שבטים. ויש שבט אחד, שבט יהודה, יישאר לזרע שלמה. יש פה בעיה, אם הוא חילק את זה ל-12 חתיכות, הוא נתן 10 לזה ואחד לזה, מה עם החתירה הנותרת? בנימין, זה האופציה תישאר שלו. הוא יחליט אם להיות ביהודה. כלומר, ולכן בנימין הוא היסוד המאחד של השבטים, הוא המדבק. ודווקא זה גרם לאחדות. קודם כל, כולם התאחדו נגדו. אבל כולם התאחדו כדי להצילו. הוא בוודאי לא דתי. יש כמה משיח בן יוסף, יש מדרגות, יש עוד משיח בן יוסף, גם יצחק אבינו היה משיח בן יוסף. מה? גם הוא מת על קידוש מה, כמעט נהרג על מנת לעשות רצון השם. כלומר, יש, משיח בן יוסף זה קו כולל, לאורך הרבה דורות. גם הרמח"ל היה, גם בן גוריון, כל מיני משיחי בן יוסף היו. כל אלה שפעלו לתקומת ישראל המדינית. כן, טוב. גם. לא, זה לא נושא שלנו עכשיו, מה זה מה שאני עושה? טוב. וראיתי אני, דניאל, לבדי, את המראה, כן, אני בשורה הרחבה. וראיתי אני, דניאל, לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עם מי לא ראו את המראה. אבל חרדה הגדולה נפלה עליהם ויברחו ביחווה. זה פסוק בדניאל. שיש לו שם מראה של אחרית הימים, אז יש אנשים שנמצאים עם דניאל והם בורחים. נכון. מן נינו אנשים? מי זה? אמר רבי ירמיה ויתאמר רבי יחיא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. שלושה נביאים. אינו עדיף מיניה ואיהו עדיף מניהו. הוא עדיף מהם, והם עדיפים ממנו. יש להם יתרון. אין הוא עדיף מן דאין הוא נביאה, ואיהו לב נביא. מה? נביאים. והוא לא. מה שכתוב כאן לא. נכון? עכשיו, במסכת סנהדרין כתוב במפורש שדניאל היה נביא. זה מחלוקת. גם בסנהדרין הסוגיה הזאת מופיעה, כלומר, בהפרש של דף אחד, בדף אחד כתוב שדניאל לא נביא, בדף אחר כתוב שהוא כן נביא. זו מחלוקת ראשונים גם. יש לו מראה רוח הקודש. אי הוא עדיף מנהיו, ואי הוא חזה. והנה הוא לחזו. הוא עדיף מהם כי הוא ראה והם לא. מה? כן. יש אנשים בדורנו גם שראו מראות. הנזיר דתת. כן? הוא כותב. היה לו ויכוח בכתב יד של הרב קוק. היה שם כתוב קשב הייחודי. עכשיו, הבית של המילה קשב לא הייתה כתובה טוב. אז הרב חרלאפ אמר שצריך לקרוא קשר הייחודים, והנזיר אמר שצריך לקרוא קשב הייחודים. התווכחו. אחר כך הופיע הרב קוק לפני הנזיר ואמר לו קשב הייחודים. קודם כל, ראיתי את הרב בהקיץ, הוא אמר לי שצריך לקרוא קשב הייחודים. כן, אחרי פטירת הרב. אם לא, אז היו שואלים את הרב, מה אני מתווכחים בכלל? אז לא, בהקיץ הוא אומר. הוא ישב בבית המדרש שלו, נמדע, או בחדר שלו, ראה את הרב, והרב אמר לו, אה, שלום לך, אה, זה צריך לקרוא קשב לי. שלום. מזעזע, לא? טוב, בסדר, לא מזעזע אותך, תעשה. טוב. אז מה שאומר כאן? חגי, זה חגי, ואלכי, אינו עדיף מיני, ואינו עדיף מיני, ואינו עדיף מיני, ואינו נביאי, ואינו לב נביא, אינו עדיף מיני, אבל הוא עדיף מיני, ואינו חזה, ואינו לא חזו, הם לא ראו. ומכי מאחר דלה חזו, מי טעמה יבעיתו. אם הם לא ראו, אז למה הם פחדו? אבל גם אם הוא לא חזו, אבל כפי שהם לא ראו, מזלי הוא חזו, מזלם רע. מה זה מזלם? תסתכלו ברש"י, שר של כל אדם למעלה. כן, משהו כזה. חשו את הדבר. כלומר, האני העליון שלהם. מה? הרגישו שיש משהו גדול שקורה כאן. לא ידעו להסביר למה. כן, כמו שהרבה אנשים שמעתי, אנשים, באמת כל הזמן אני שומע עדויות כאלה, אנשים מגיעים לכותל ובוכים. לא יודעים למה. מה? מה זה טוב? לא, אישה אחת, כופרת בעיקר, אמרה לי, תשמע, אני לא יודעת מה קרה לי, אני הגעתי לכותל, פתאום ראיתי שעיניי זולגות דמעות. אני לא יודעת איך להסביר את זה. כן, בדיוק, זה הגרנה. הנשמה היהודית שלה, הצנחנים מגיעים לכותל, אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, ואני נוגע בכותל ומתחיל לבכות, נכון? עוד כוכן גם, מישהו סיפר לי ממש לאחרונה, ש... לא, לא הסתרים. לא, אני שהיא גויה, שהבת שלה עוברת גיור עכשיו, גויה לחלוטין, בכלל לא מתכוונת גם להתקרב ליהדות וכו', אבל הייתה פה, הלכה לבקר בכותל, התחילה לבכות, לא יודעת למה. יכול להיות, אבל אנחנו רואים מיכאל מה? יש? מי יודע, בסדר, זה נקרא מזלי. כלומר, יש איזה רובד של הנפש שאיננו שותף בהכרה, אבל הוא גם כן יודע דברים, חש את הדברים. כן,
יש דבר יותר
מדהים, לא יודע, אני אגיד לך, הוא מתחיל להגיד שום דבר לא מדהים. אלי מלך מליזנס, כן, סובב
בעולם.
והלכו וזה היה אושוויץ. כן, זה בובר מספר את זה. ואז אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא לא בלוף בכלל. נראה לי שבובר מוכן להמציא כל מיני דברים. לכן אני לא הייתי שמח כל כך על הסיפור הזה. אני רוצה לדאוג את המקום. זה מתאים לרומנטיזם הגרמני של ה...
אני
מאמין, אבל מוכן גם לעשות כל מיני שיבושים. הספר שלו על סיפורי חסידים זה כל מיני שיבושים. הוא לוקח סיפורים אמיתיים ונותן להם את הגוון שלו. סוגל. אני אומר, אני מוכן לבדוק. צריך לבדוק, הרי בסיפור שלו הוא כותב גם את המקום. אז בוא, כתב. משבש אותם. משבש אותם. ודאי, כי התורה היא שכל. והשכל משבש את מחליש את הנטיות הטבעיות. בסדר? לכן, אומר הרב קוק, צריך שתלמידי חכמים יהיו בקשר תחוק עם עמי ארצות. אלה זקוקים לאלה. עמי ארצות צריכים לתלמידי חכמים כדי לתת להם תורה. והתלמידי חכמים זקוקים לעמי ארצות בשביל התחושות הבריאות.
בואו ניתן לזה שבאח שכל כאן אפשר לנתחיל את זה.
אם אתה מסוגל לעשות את שניהם ביחד, יש אנשים כאלה שלמרות שהם תלמידי חכמים, יש להם רוח הקודש. זה גם קורה. לא, זה באמת נכון, אני ראיתי כאלה. זה מאוד מעניין לראות את החלוקה הזאת, שהם הצליחו לשמור על הטוב של הילדות אפילו, למרות החוכמה האדירה בתורה שלנו. אמר אבינה, שמה מינה, היימן דמיבעית, אף על גב דהיו לחזה, מזלי חזה. כלומר, הדבר הזה מלמד, שמי שמפחד, הוא לא יודע להסביר למה, זה בגלל שאף על כישהו לא רואה את הסיבה, מזלו רואה. מה יתקנתה? אז מה יעשה? מסכר. לקרא קריאת שמע. למה? כי קריאת שמע זה פנייה אל ייחוד השם. ייחוד השם למעלה מן המזלות. והיא קיים במקום התינופת, אבל הוא נמצא במקום שאסור לקרוא קריאת שמע כי זה מקום מלוכלך. למשוף מדוכתה ארבע גרמיד, יזוז ממקומו ארבע עמות. ישנה את המציאות שלו. יזוז. אז הוא לא יכול לקרוא קריאת שמע. כדי לבטל את הפחד. לכן גם זכרת מהטעמים של קריאת שמע למיטה. כן? שישים גיבורים סביב למיטה. כן? כולם אחוז חרב ולומדי מלחמה. איש חרבו על ירחו מפחד בלב. יש האדם הוא בודד בלילה. היום זה הזמן של המפגש החברתי. אתה רואה? היום אנחנו נפגשים. בלילה אתה הולך לישון, אתה רק עם עצמך.
אז אין לך חרב של 60 גיבורים. זאת השאלה.
60 גיבורים, 60 זה מספר שלם. זה עוד סמך. זה עוד סגורה. בסדר?
ומה זה ידועים?
החרבות?
זה פחד, זה פחד מדברים אחרים.
זה לא גשמי. מה פתאום? חרב דבר גשמי? מה פתאום? ואילה, ואם לא, למה אחי שיאמר כך, עיזה דבית תפחה שמינה מיני. העיזים של בית המטבחיים שמנות ממני. מה זאת אומרת? מה, רק אותי מצאו? יש דברים, יש... יש מישהו יותר שמן לטרוף אותו ממני. זהו. עכשיו אנחנו עוברים לספר שמות.